חברים, מזל, מזל, כוחי, איריס, אילן, בואו בבקשה, רוצים להתחיל. מרזוק, מדובר במועצה מיוחדת, ומיד נתחיל למועצה רגילה, שם נוכל להשביע אותך, עד אז אתה בעמדת צופה. אנחנו במועצה מיוחדת 5-2010, נושא מספר 1, תיקון חוק העזר לאשדוד, מפגעי תברואה, התשע 2010. שאלות לגבי תיקון חוק העזר? לא. אם ככה, אנחנו מבקשים לאשר תיקון חוק עזר לאשדוד, מפגעי תברואה, התשע 2010. מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? פה אחד, תודה רבה. תיקון חוק העזר לאשדוד, מודעות שלטים, התשע 2010. שאלות? עין. אם ככה, מועצת העיר מאשרת תיקון חוק עזר לאשדוד, מודעות ושלטים, התשע 2010. מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? עין. פה אחד, תודה רבה. הישיבה נעולה, 5 דקות הפסקה ועוברים לישיבה. תודה רבה. חברים, אנחנו רוצים לפתוח את סדר היום למועצה מן המניין, ואני מבקש מכולם לשבת ומבקש שקט באולם. תודה חברים, אנחנו רוצים להתחיל. תודה רבה. אנחנו פותחים את סדר היום לישיבת המועצה מן המניין 7-2010, ובפתח הדברים, לפני שנתחיל בכלל, אנחנו מבקשים את אישורכם להוסיף שני סעיפים לסדר היום. תוספת אחת, אישור העסקה בחוזה בכירים למנהלי רובעים, שנשמט מהפרוטוקול. כן, זה השמטה טכנית של ארבעה מנהלי רובעים. אני אקריא לכם את שמם: עירית אריה תורג'מן, חזות ישראל, שלמה נאון ומיכאל בן עזרי. וסעיף נוסף זה אישור העסקה בחוזה בכירים של הרב ינקלביץ זלמן, מנהל אגף חינוך חרדי. אני אבקש את אישורכם לצרף לסדר היום. מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע?
הם כבר עובדים? סליחה, נוצא הדעת.
הם עוד לא עובדים. מי נמנע?
הם לא עובדים.
מי נגד? פה אחד. תודה רבה. אם ככה, אנחנו חוזרים לסדר הרגיל. פתיחת הישיבה עם ראש העיר בברכות, וכבר נתחיל.
בשם כולנו, אנחנו שמחים לברך את חברינו הרב טל קר, שלא נמצא איתנו כאן הערב, רגע נישואי ביתו. כמובן, מזל טוב. עוד שמחות במשפחה, נכדים ונכדות. אנחנו מרחים את יהודה אבידן, שנבחר לתפקיד מנכ"ל חפה, ומאחלים לך הצלחה. חפה היא חברה חשובה מאוד, וחשוב לנו שתצליח כדי להצעיד אותה קדימה, יחד עם היושב ראש ולדימיר גרשוב. אז שא ברכה והצלחה. היינו אולי צריכים להתחיל, לא, דווקא עכשיו, מה? היינו חבר מועצה חדש, ברוך מרזוק. אז באמת, ברכות. אנחנו שמחים שאתה מצטרף אלינו, ומאחלים לך המון הצלחה. אני אישית מכיר אותך המון שנים, גם כחבר לאותה מפלגה, וגם כחבר אישי, פעילות שלך בעיר. ואני יודע ש... אתה לוקח את הנושא הזה של חברות במועצה בצורה מאוד רצינית, אתה רואה בזה שליחות ציבורית חשובה, ואני מאחל לך בשם כולנו כמובן הצלחה, וגם מזמין אותך להצטרף לקואליציה בהזדמנות הזאת. תודה רבה.
טוב, מרזוק, כדי שנוכל לצרף אותך לישיבה, אנחנו מבקשים לך, הנחנו לפניך את נוסח ההשבעה שלך, ואני מבקש שתקריא אותה לפרוטוקול. בבקשה, מרזוק.
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
תודה רבה ומזל טוב.
אני מבקש להשלים את הברכות ליועץ חדש שמיניתי, יועץ לענייני ותיקים, מר ניסים חדד, יקיר העיר, איש ציבור ותיק מאוד, שהפעילות שלו באמת רשומה בהיסטוריה של העיר אשדוד. אז אני מודה לך שהסכמת לשמש בתפקיד הזה של יועץ ראש העיר לענייני אזרחים ותיקים, ומאחל לך הצלחה. יחד מי שמובילה את הנושא הזה באופן פורמלי, גברת אירית אסף, ובהנחייתה כמובן של ראש מנהל הרווחה רוני צור. תודה רבה ובהצלחה.
חברים, אנחנו כבר מתחילים את סדר היום. כדי שלא ניתקל בבעיה טכנית פרוצדורלית, אני מבקש את הצעות הסדר, מבקש לשנות את סדר היום ולקבוע אותם כסעיפים מספר 21, 22 ו-23 בסדר היום, ובכך נצרף אותם לסדר היום. מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? שלושה. תודה רבה, ואנחנו נכנסים לסדר היום. שאילתה של הגברת אלן גלבר בנושא אגם במרינה ותשובת ראש העיר. בבקשה דינה.
שאילתה אגם במרינה, מהו גודל האגם אשר תוכנן להיבנות במרינה על ידי היזמים על פי התוכנית הסטטוטורית הקיימת 70-101-023, מעלות בנייתו ומהי עמדת עיריית אשדוד כפי שהוצגה בוועדת משנה לעררים של המועצה הארצית בנוגע לחיוב יזמי המרינה להקים אגם במרינה? 2. מהו גודל האגם אשר מתוכנן להיבנות בפארק אשדוד ים על ידי עיריית אשדוד ומהי עלות בנייתו? תשובת ראש העיר. רצוף בזה תשובת מנהל אגף התכנון מריאל דודוביץ', כידוע תמכתי בביצוע האגם במרינה לאורך כל תקופת ההתייחסות לנושא זה. יחד עם זאת אני סבור כי לאור ההחלטה על שילוב של אגם לפעילות ספורט ימית ונוי במסגרת פארק אשדוד ים, ראוי לבחון את הסוגיה אם נכון להקים אגם נוסף במרינה בסמיכות כה גדולה לאגם בפארק. לפיכך אני מציע להקים פורום חשיבה בנושא שיכלול את תושבי המרינה, נציגי הגופים הירוקים ובעלי עניין אחרים, לפתיחת הנושא לדיון ציבורי וקבלת המלצות באשר לדרך המיטבית לפעולה. תשובתו של אינג'ינר דודוביץ', גודל האגם המתוכנן בפארק אשדוד ים הינו כ-10 דונם. אגם זה מבוצע באמצעות חברת חופית במסגרת פרויקט פארק אשדוד ים. וכהשלמה לשאילתה, העלות של כל פארק אשדוד ים הכולל בתוכו גם את האגם עומדת על כ-50 מיליון ש"ח. 2. תוכנית המרינה כוללת שטח ציבורי לאגם בשטח של כ-17.6 דונם. בשטח זה ניתן להקים גם אגם אכן הכרח, ניתן להשתמש בו כשצ"פ. וכהשלמה, העלות המשוערת של האגם במרינה הינה כ-12 מיליון ש"ח. עמדת עיריית אשדוד כפי שהוצגה בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית הינה כי התוכנית שהוצגה עונה על דרישות הוועדה המקומית כפי שהוצגו בישיבתה, וכי התוכנית כוללת מספר יתרונות תכנוניים: פתיחה אל הים, הגדלת השטחים הציבוריים ושיפורים גיאומטריים.
תודה רבה. אנחנו עוברים לשאלה שנובעת מהתשובה. בבקשה.
הייתי רוצה לשאול את דוקטור לסרי, איך העירייה ויתרה על אגם בעצם, או תוותר, או שהיא...
אלן, אי אפשר לשאול כזו שאלה.
למה?
אם משהו,
לתשובה.
אם תסתכלי טוב, הוא כתב בתשובה שהוא יקים ועדה, אין שום ויתור, פורום okay. מתאים.
אז בבקשה, אני רוצה לקבל מתוך התשובה, אמרתם 50,000 שקל, כולל אשדוד, 50 מיליון בפארק אשדוד ים. אני רוצה לדעת כמה עלות האגם בתוך אשדוד ים. 50 על כל הפארק, אני רוצה את האגם.
5.5 מיליון שקל.
5.5.
כ-5.5 מיליון שקל. אוקיי, אם ככה אנחנו עוברים לנושא מספר 1.
עוד
פרוטוקול מישיבת הנהלה מספר 3/2010 מיום 30/8/2010.
גבי.
שאלות? אין שאלות. כן, גבי. נתת לרשות.
קודם כל אני רוצה להעיר הערה לפרוטוקול. אמנם בפרוטוקול כתוב שאני עזבתי את הישיבה במהלך הישיבה, אבל הצטרפתי גם מאוחר וזה לא מצוין בפרוטוקול. ומכאן ההתייחסות שלי. לגבי הסעיף הראשון, אני הגעתי אחרי הסעיף הראשון, ואני רוצה להתייחס לנקודות שעולו כאן. אני מתפלא על היועץ המשפטי. אני חושב שאחרי שנה וחצי שאנחנו אישרנו את נושא הפטור לחנייה לגמלאים, אני אתן פה רשימה של מספר רשויות, ששם זה מנוהל ומסודר, ואני כבר בכמה ישיבות שישבתי עם יחיאל, אמרתי שאפשר לקחת גזור הדבק ואתה פותר את הבעיה תוך פחות מדקה. אני נותן את ראשון, אני נותן את פתח תקווה, אני נותן את חדרה, אני נותן את רמת גן, אני נותן את גבעתיים. פשוט להעתיק את חוק העזר ולמיישם אותו. אחרי שנה וחצי שאנחנו החלטנו לתת פטור לחנייה לגמלאים, ועדיין אנחנו מתברברים סביב העניין הזה, ואני מניח שזה לא החלטתו וזה לא רצונו של ראש העיר. ההפך הוא הנכון. אז אני מוכן, אם תסמיכו אותי, אני מטפל בזה, אני מבטיח לכם תוך שבוע ימים, אני מביא לכם את ההחלטה.
גבי, אתה לא צריך את הישיבה הזאת בשביל זה, אתה יכול לפנות ליועץ המשפטי לסייע בידו, ואני בטוח.
אחרי כל השיחות, אחרי עשרות ישיבות, שאנחנו מדברים על הנושא הזה, אחרי שנה וחצי שיש החלטת מועצה.
רוני, בבקשה, רוני. רון, אני מציע שתקיים פגישה בהקדם איתו ותן לו להביא לשולחנך את הדברים, יקלו עליך, אני בטוח. אתה רואה, אתה לא צריך את המועצה, הוא מסמיך אותך בגלל.
לא, לא, לא. סליחה, אנחנו רוצים שנטיל עליו לעשות את זה, והוא עד החודש הבא יגמור את זה. סליחה.
צבי, אם אתה רוצה, אתה יכול להציע הצעת החלטה, אנחנו לא מטילים שום דבר, אנחנו אומרים כבר בלי הרבה להטיל, בהסכמות, בעל פה, וזה בסדר.
אבל אני רוצה שיצביעו עבור ההחלטה הזו.
אתה יכול לבקש ממני הצעה, ואנחנו נצביע אם תרצה, אבל אנחנו לא חושבים שצריכים להצביע.
אני רוצה להתייחס לסעיף של הפעלת אירועים פרטיים בשטחים ציבוריים. אני יכול להבין את הפוטנציאל הבעייתי שיש בזה, וקראתי את ההצעה של מר שלמה רוטנברג. אני חושב שאנחנו כחברי מועצה צריכים לזכור שאנחנו עיר, ובעיר שגרים בבניינים, והרבה מאוד אנשים גרים גם בדירות קטנות וצפופות, המרחב הציבורי הוא שייך לכולם, הוא גם שייך להם. ואני חושב שצריך בוועדה הזאת שהולכת להיות מוקמת, לקחת בחשבון איך נותנים שימוש מושכל במרחב הציבורי, אבל מתוך הנחה שהמרחב הציבורי צריך לתת מענה. המגבלה הזאת של 50 או איזה סוג של מתקנים, אני חושב שאנחנו צריכים בעניין הזה הרבה מאוד תשומת לב, כדי שתושבי העיר לא ייפגעו מההחלטה הזאת, ומצד שני, אני מבין מה עומד מאחורי זה, כדי שיהיה שמירה על הפארקים הציבוריים ועל המרחב הציבורי. תודה.
אפשר?
בבקשה.
אני חושב שצריך לפחות לשאול את מנהל מקרקעי ישראל לגבי שימוש פרטי בפארקים ציבוריים. לפי מיטב זיכרוני הם מתנגדים לזה. ואם אתה עושה עסקים על שטחים ציבוריים, אפילו כדי לסייע למישהו, יש לך את שותפות את המדינה, אז כדאי לבדוק את זה.
רשמנו לפנינו, בבקשה אלן.
אתה רוצה אלן?
אני עובר נושא.
אני עושה נושא חדש.
הנושא של חל התרבות, אני שמח שהוא עלה בישיבת ההנהלה, הנושא חשוב לכולם, רק שנראה לי קצת שיש איזשהו, אולי ככה זה נובע מהכתב, איזשהו שלוות נפש להתרחשות הבעייתית הזאת. היכל התרבות נבנה כבר במשך הרבה מאוד שנים, הפתיחה שלו הייתה צריכה להיות סמוך לבחירות, נדחתה, אמרו בעוד שנה, אחר כך אמרו עוד שנה, ועכשיו מדובר פה על עוד איזשהו תהליך שבמקרה הטוב יארך עוד כשנה. נראה לי שעיר גדולה וחזקה שיודעת לעשות הרבה דברים אמורה לדעת איך לצאת מהפלונטר הזה. קיימנו על זה עשרות דיונים. נראה לי שצריך לקחת, לטפל בזה בצורה רצינית, להכניס זה ללוח זמנים. המקום הזה, כשנגיע למצב של להפעיל אותו, העלות שזה יעלה לציבור, כל העמידה שלו וכל הבלי שנוצר במשך השנים תהיה גדולה מאוד. ומצב השני, אני חושב שזה לא סביר שעיר גדולה לא מצליחה לגרום למצב שהיכל התרבות גדול ומפואר ישרת את תושביה. ונראה באיזשהו מקום, אני רוצה התייחסות ראשון, נראה איזשהו סוג של שלוות נפש. והדבר הזה לא מתקבל על הדעת, כי כל פעם אמרו פה אנחנו אוטוטו פותרים, עברנו לסעיף זה, יש חלופה ג', גומרים מכרזים, גומרים זה, גומרים זה. בפועל, כביכול כל אנשי המקצוע שלנו נכשלים, זה המשמעות. הם עשו גם פעם הסכמים לא טובים, עוד פעם לא לקחו ערבויות מספיק טובות, עוד פעם הקבלנים האלה צריכים לצאת החוצה, עוד פעם צריך להתחיל הכל מחדש. זה אחרי שנפלת עם קבלן הביצוע המרכזי. זאת אומרת, משהו בתהליכי עבודה חייב להיכנס מיידית, לעשות הפקת לקחים ולטפל בזה. גם, דיברנו על זה במועצה גם לפני שנה ושנתיים, גם אם יש לזה עלויות כספיות, גם זה שהמבנה עומד ריק ולא משרת את הציבור, יש לזה עלויות כספיות.
יש כשלים ש... אני מודה, קשה מאוד להתגבר עליהם. יותר היה קל לבנות את חל התרבות מחדש מאשר לתקן את הכשלים האלה. הרבה יותר קל. כשאתה מקבל משהו שמלא במאמורות, מלא בהסכמים שאתה לא יכול להתיר אותם, ככה דוגמה פשוטה מאוד. כשמנהל הפרויקט חתום על הסכם שהוא מקבל 70,000 שקל פלוס מע"מ, לחודש, ללא הגבלת זמן, ללא הגבלת שום מגבלה כלשהי, לא בתפקוד, לא בתפוקות, לא בלוחות זמנים. זה הסכם שנחתם איתו. למה שהוא יסיים את העבודה, תגיד לי? איחור של שנה, זה עוד מיליון שקל. שנתיים, זה 2 מיליון שקל. כשאתה מחתים קבלן לוקח קבלן לבצע, והוא עושה לך את העבודה עקום, ממה שמורה לאדריכל, ואתה מביא חוות דעת של הטכניון, שאתה חושב שהיא תעזור לך מול הקבלן הזה, והיא דווקא תומכת באדריכל, ואתה עדיין לא מפטר אותו, וגם נותן לו מיליון שקל, כדי שיעזוב אותך בשקט, אז מה אתה מתפלא? אבל עם כל העוצמות, אני מודה, עם כל העוצמות של עיריית אשדוד, יש לה עוצמות אדירות, ואנחנו ראינו את העוצמות האלה, מראים אותם יום-יום, איך תוך שנתיים מוציאים עשרות פרויקטים שתקועים שנים במשך שנתיים. ושם, המכשולים ששמו בפנינו הם בלתי אפשריים. עד שהתייאשנו, ואחרי ייאוש אחרי ייאוש, בסוף יצאנו מכרז חדש. מכרז חדש, כאילו שעכשיו אין אחל תרבות ובונים אותו מחדש, זה מה שעשינו. והמכרז נמצא בסיומו.
כן, בבקשה.
כן, אין ספק שעברנו תקופה קשה מאוד, אני אומר עברנו, אבל אני אגיד עברתי. תקופה קשה כי מישהו צריך לקבל אחריות. לא היה גזבר אז, לא היה ממונה על הכספים, לא הייתה מועצה. הייתה דיקטטורה מוחלטת, סליחה, לא להפריע לי. לא היה מלא מקום, לא היה שום דבר, היה וקום. אז אני מקבל על עצמי את האחריות, אני נוהג לקבל על עצמי את האחריות. נכון, היו כשלים, אבל מישהו חתום על החוזה, לפחות מי שמשמש היום כמנכ״ל חתום על החוזה. ואני לא שמעתי ממנו, ואני לא זוכר שנאמר לי שצריך להזיז את אותו
מפתח. מי חתום על החוזה? תגלה לנו מי חתום.
אני לא יודע, בוא נוציא
אותו. תבדוק, בוא נבדוק.
בוא נוציא אותו עכשיו.
בוא נבדוק, מי הממונה על הכספים חתום על החוזה?
אני לא יודע.
מי הגזבר הקודם? מתי בדיוק זה היה? מתי התחילו לבנות? באמת, נו, מה מספיק לגלגל עיניים?
למה אתה מתרגל? זאת טענה מבישה.
אנחנו מכבדים אותך.
זאת טענה מבישה. עשיתם את הכל תחת האף של הגזבר, העלמתם ממני אינפורמציה, לא שלחתם לי העתקים, מידרתם אותי, סגרתם את הדברים לבד, אתה ומנכלך, ועכשיו, ללא בושה, אתה מגלגל את האחריות אליי?
יש לו בושה,
תגיד, ממתי?
ממתי? ממתי?
ממתי?
עצה טובה, עצה טובה, באמת עצה טובה, כבודה של העיר, היית צריך לשתוק.
תקבל הרבה עצות טובות.
היית צריך לשתוק, היית צריך לשתוק, עצה טובה. הבושה נוזלת, עוברה על גדותיה, ואין. כבודך זה כבודנו.
אני יכול לסיים
בדיבורים. כבודך זה כבודנו.
אני יכול לסיים
בדיבורים. בוודאי,
אתה יכול לסיים. אני מודה לך מאוד. אני טוען שהיו שנתיים ימים כדי שאפשר היה לחסוך דברים, ואם לא ראיתם אותם לפני שנתיים, חבל על הזמן. היו שותפים במשך 5 שנים, ואני אומר אותם, אני אחראי, נקודה. אבל היה לכם מספיק זמן כדי לחתוך את זה ולגמור את זה, ולא להודיע שבסוף השנה השלישית, אילן, אין צורך שתענה לי.
בוודאי שיש צורך. ב-31.12.2007, ביום שבו נפרדת מאוסדובה, אני אמרתי לך, צא לי מכרז חדש, והלכת לקונסטרוקציה העקומה הזאת, שאנחנו שנתיים מתלבטים ומתבלדים ולא יודעים מה לעשות עם עצמנו. אם היית יוצא למכרז ב-31.12.07, כשסיימת עם אוסדובה, ואני לא נכנס איך סיימת עם אוסדובה,